טוב, אנחנו עומדים היום בדף י' עמוד א', המשנה ראתה מציאה ונפל עליה ובאה אחריה והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה. הגמרא תעסוק במה שלא כתוב במשנה. במשנה כתוב שליפול על גבי מציאה אז לא קונים, כי אין קניין כזה, למרות שאב אמינו הוא לא רע. אתה איכשהו משתלט, אבל טוב, יש רשימת קניינים, זה לא אחד מהם. אבל הגמרא מעלה כאן אפשרות אחרת ובעצם מעוניינת למה היא לא קונה, וזה מבוסס על המאמר של ריש לקיש. אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה, ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. אז הנושא שלנו היום זה הקניין שנקרא קניין דלת אמות. דלת אמות פירושו אדם עומד במקום מסוים, הגמרא תסביר איזה מקום, אז חפץ נמצא בתוך דלת אמותיו, אז הוא קונה. כך כתוב, דלת אמות של אדם קונות לו בכל מקום. מה איתה? תקינו רבנן. כלומר, הגמרא מניחה, יודעת שאין קניין כזה מדיורייתא. זה קניין, זה קניין דרבנן. למה יש קניין כזה? דלא עתי זה אנצויה. כדי למנוע ריב, מחלוקת ומכות, כשיש מציאה ברחוב, הפקה ברחוב, אז קופצים, כל אחד קופץ, אז זה קונה לפי דל אדמות. כך כתוב בגמרא. הגמרא שואלת מכל מיני מקרים, כמו משנה שלנו, כמו גמרא שלמדנו לפני זמן מה, שבו אדם קופץ, זורק, עושה כל מיני פעולות, אבל הם מקרוב. אדם שקופץ על המציאה במשנה שלנו, אז הוא ממילא גם בתוך דל אדמות, הוא נמצא מעליו, אז נכון שאין קניין שנקרא נפל עליה. או, המקרה שהובא כאן מפאה, נטל מקצת פאה וזרק על השאר, אין בה כלום. נפל לו עליה, פרס תריטו עליה, מביא אותו ממנה, וכולו. אז למה אין שם קניין דל אדמות? סליחה? אז הגמרא נותנת תשובה כפולה, שתי תשובות. הראשון יש תשובה ואחר כך חוזרים ומתקנים אותה, ויש קניין אחר כך, תירוץ שני אחר כך. תירוץ הראשון, הכה במאי עסקינן, דלא אמר אקני. התשובה היא כדי ש400 תקנה, אז הוא צריך להגיד, תקנה לי 400. במקרים אחרים שהוא קפץ עליה, אז הוא לא אמר את זה, ולכן הוא לא קונה. שואל הגמרא, למה צריכים? ואיתו כאן רבנן, כי לא אמר, מה יהבי? ממתי קניינים צריכים אמירה? אדם מושך דבר, מגביר דבר בפשוט הרבים, בפשוט הרבים, או מושך דבר בסמטה, אז הוא צריך להגיד, אני רוצה לקנות, הוא קונה, לא צריכים אמירה. אז אם מדרבנן יש קניין שקדע אדמות, אז גם הוא לא צריך אמירה. אז הגמרא אומרת, אתה צודק, חוזרים בהם מהתירוץ הזה, התירוץ הזה יחזור לנו, כשנקרא את הירושלמי בבבלי, זורקים אותו, אלא, כיוון דנפל, גלי, הידי דה בפילה, ניחה לי דניקני, באבא עמד לא ניחה לי דניקני. תירוץ הזה הוא מעניין, ואולי זה ישמש אותנו בהמשך. כלומר, יש כאן, יש כאן יסוד שנראה באמת מפתיע. כיוון שהוא עשה פעולה א', הוא התנפל על החפץ, זרק תליתו עליה, אז לכן הוא לא קונה בדל אדמות, כי גלי דייטי דבנפילה ניחלי דניקני, באו ועמד לא ניחלי דניקני. בפשטות הלשון פה משמע, שאם אדם עושה פעולה אחת, הוא לא יזכה על ידי פעולה אחרת. והשאלה היא למה שקניין או ניסיון קניין, זה קניין שאיננו קניין, כן? אדם עשה ניסיון א', אז למה שלא יקנה גם בה? גם בקניין השני, הוא לא מתנגד, מה? אז כתוב בגמרא, כי הוא לא רוצה, באב עמד לא ניח על ידי ניקני. זה קשה להגיד שזה מציאותי נכון. מה, הוא לא רוצה לקנות? הוא מתנגד, אני בשום פן באופן, אם הנפילה שלי לא עובדת, אז גם הדעלם שלי לא תעבוד. לא, הוא משוגע, למה שיגיד דבר כזה? אז יש תירוצים שונים, שאנחנו נסתכל בחלק מהם בראשונים, מה שאני רוצה זה לא כל כך ההסברים של הראשונים לתירוץ הזה, אלא שלפי חלק מהם, יש כאן עיקרון. רש"י בכל מקרה קונה, ונפילה ניחא דנקני, לא נתכוון לקנות בתורת תקנת חכמים, כסבו שנפילתו יפה לו. אז רש"י לא בדיוק מסביר, אבל הוא רומז שזה קשור לזה שזה דרבנן. אם אדם במקרה יעשה קניין הגבה, נניח, אני הולך לחנות. גמרא בבבא בתרא דף עין, עין, עין חט. אדם הולך לחנות ונותנים לו משהו, הוא מגביה. מקבל גמרא זה שמודדים לו את החיטים מתוך השק הגדול, לתוך הכלי שלו. הוא רוצה לקנות, אבל הוא חשב שכדי לקנות הוא צריך, יודע, לעשות עוד משהו. הוא לא ידע שיש קניין שנקרא הגבעה, או קניין כלים, זה קניין חצר. אז הוא עשה קניין אחר שאכן לא מועיל. הוא שם את תליתו עליה. אז זה יקנה. הוא רוצה לקנות, והוא עשה הגבעה. אבל כאן לא נתכוון לקנות בתורת תקנת חכמים. לא יודע מה בדיוק רש"י רוצה להגיד, אבל הוא רומז ש... בשביל תקנת הרבנן צריכים כוונה. לא מתקנים אם אתה לא מעוניין בזה. אפשר לחשוב על ספרה, אנחנו הראשונים האחרים מדברים איתו מפורשים, אבל בינתיים זה התירוץ הראשון של הגמרא. כלומר, דל אדמות קונות, ומצאת מקום שזה לא קונה, זה בגלל בנפילה ניחלי, באלמה אמרת לא ניחלי. תירוץ שני, רפאפ אמר, כי תקין לי אבא אמרת, באלמה, בסוד הדבן הבית, לא תקינו לי רבנן. אז נזכור שהלשון של ריש לקיש היה ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. אז רפאפ אומר, לא בכל מקום. הפאה הוא בשדה של בעל הבית. אין תקנה דל אדמות בתוך השדה של בעל הבית. למה לא? בגמרא לא כתוב. זה שלא כתוב, לכאורה זה כבר, זה אומר משהו. צריך להיות פשוט. למה זה פשוט? למה שלא יתקנו לו דל אדמות בתוך השדה של בעל הבית? זה גמרא פחות או יותר רומז בצורה, מי שלא מבין כבר, יבין מהשורה הבאה. ואף אגב, בזכלי רחמנה בגבה, זה, לעני הזה, יש רשות ללכת בתוך שדה שבעל הבית. מדין תורה, כי הוא הולך שם כדי ללקוט לקט שחרור פאה. לא, כי זכ, אז יש לו רשות, יש לו מה זה, יש לו אפילו זכות ללכת לשם. כי זכלי רחמנה, ללוחי בה ולנקוט אי פאה, למהווה חצי לא לא זכי ברחמנה. אז בשורה הזאת כמעט כתוב מפורש. שלמה לא תקינו דל אדמות בחצר בעל הבית? כי דל אדמות מבוסס על קניין חצר. וחזל לא נותנים לך חצר בתוך השדה של מישהו אחר. אלא רק ברשות הרבים. אז לכן לא. טוב, הלשון הזאת היא מאוד חשובה, כי זה אחד מהפירושים, אולי פירוש מועדף, בגלל הראיה פה, לאיך שדל אדמות פועל. הגמרא שואלת מהמשנה שלנו, במקרה של פאה אפשר לענות שזה מדובר בחצר של בעל הבית, ואין דל אדמות בחצר בעל הבית, אבל מה אם המשנה שלנו לא מדובר בחצר בעל הבית, מדובר במציאה, זה נמצא ברחוב? אז בוא תדעו לדעו באיבי, ראה את המציאה, ונפל לדעו אחד ורזיק פה, שארץ ברזחה במיינת האדמות קונות בכל מקום, קנו לי ארבע אמות ידי, למה הוא לא קונה בדל אדמות במשנה שלנו, כשהוא נפל על המציאה? החמה יסקין את דלמה אקני, מתקן רבן, אני כאילו אקני מהאבי, אותו תירוץ, אותו דחייה, אותו תירוץ, קייב בנדנף עלי, גדעתי נפיל נקני, במות לא נכלה נקני, טוב, זה אותו תירוץ. רב ששת אמר, תירוץ מקביל לתירוץ של רב פאפה, כי תקינו רבנן בסימטה. זה לא דח כי רבים. ברשות הרבים, זה כדח כי רבים, לא תקינו רבנן. ובכל מקום כמה, כל מקום נטוי יציד לרשות הרבים. אז זה לא כל מקום. אז הוא אומר, זה לא מועיל ברשות הרבים ממש, רק בסמטה. מה ההבדל בין סמטה לבין רשות הרבים? זה כמו אומר, ברשות הרבים, זה כדח כי לי רבים. רש"י כותב, לא תקינו רבנן, שהרי אין אדם שם ארבע אמות מיוחדות, שהרבה חברים לו יש לו בתוכה עומדים אצלו. מה פשט ברש"י? זה לא שלא תקינו לי. 400 בגלל איזושהי סיבה לא לתקן. רש"י אומר, אין לאדם 400, 400 צריכות להיות מיוחדות. ה-400 שלי קונים לי, 400 שלך קונים לך. אז בסמטה זה לא הרבה אנשים, אז כל אחד יש לו את הסביבה שלו. פשוט הרבים, כיוון שדח כלי רבים, רש"י מסביר שהרבה חברים יש לו בתוכה עומדים אצלו, אז אי אפשר לתקן דל אדמות, כי אין בן אדם עם דל אדמות מיוחדות. אנחנו צפופים. כיוון שצפופים, אז אין בכלל מציאות שם. אני מניח שהכוונה היא גם אם זה לא ככה, לא תקינו להם פשוט הרבים, אז מה יקרה הוא במקרה לבד שם? כיוון שבדרך כלל אין לבן אדם מקום שמיוחד לו, לכן לא, אי אפשר, אז אי אפשר לתקן, אז לא תקנו בכלל. כך רש"י מסביר, יש הסבר אחר בראשונים, אנחנו נראה, אבל זה ההסבר שרש"י כאן מביא. אוקיי, זה המבנה של הגמרא. השאלה שלנו היא, מה זה קניין דל אדמות? אוקיי, איך זה מועיל? זה דרבנן. אבל איך זה מועיל? אז נתחיל מאמירה מסוימת ברמב"ן, אחר כך נראה ראשונים אחרים. יש שאלה בראשונים שהרמב"ן כאן מביא, ויש הרבה דעות, לעניין איזה דין דל אדמות קונות. מה הסיבה להעלות שאלה כזאת? כי הגמרא נתנה סיבה, למה תקנו? כדי שלא יבואו לריב. אז בקלות, סביר, מצד הסיבה, אז רק בשביל מציאה והפקר. אבל במקח וממקה, אין שם חשש של ריב, אף אחד אחר לא יכול לקנות, זה רק ביני לביניך. אז לא הייתה סיבה לתקן, אז מצד הסיבה של התקנה, היה אפשר להאמין שזה רק בעבידה. מצד שני, מדין לא פלוג, אם כבר תקנו, אז למה לחלק? אז אפשר להחיב את זה. אז הרמב"ן כותב ככה. הד ימרין 400 קונות שקול בכל מקום, זה מקום מספר 2. הד ימרין 400 קונות שקול קונות בכל מקום, נראה שדעת הראשונים שאין דינינו אלא במציאה והפקר, אבל לא במקח וממקה. שאין קניין עבוד אלא מתקן המשום, אין צוי בהפקר. אוקיי, אז דעת הראשונים, קדמוני הרמב"ן, שזה רק בהפקר במתנה, הפקר בעבידה ולא במתנה. והרמב"ן חולק, ולשון הגמרא משמע דקונות בכל דבר, דשבינו רבנן כחצרו. אני רוצה להבין את הביטוי הזה. הרמב"ן חושב שזה לא ככה. אני חושב שזה קונה בכל דבר. למה? כי ככה משמע לשון הגמרא. איפה? איפה כתוב? כתוב בכל מקום, לא כתוב בכל דבר. על איזה לשון? איזה לשון מתייחס הרמב"ן שממנו משמע זה קונה גם במקח וממקה. אין שום רמז לזה בגמרא. אז למה הוא מתכוון? אז אני חושב שהוא אומר, פשוט צריכים להוסיף כאן את המרכאות. בלשון הגמרא משהו לקנות בכל דבר, דה, עכשיו מתחיל לשון הגמרא, דשבינו רבנן כחצרו. איפה זה כתוב? זה לא כתוב בשום מקום, זה כתוב מה שרק קראנו, שברשות הרבים, סליחה, ברשות הבעל הבית, למהווי חצרו לא זכה ברחמנה. נדמה לי שזאת כוונת הרמב"ן. אין מקום אחר שכתוב דשבינו רבנן כחצרו. עכשיו השאלה היא, מה הקשר? מה הקשר בין הלשון הזאת לבין המסקנה שרבן רוצה להגיד שזה קונות בכל דבר? בכל זאת, אם תקנו רק בשביל נצויה, אז תקנו רק בהפקר ולא תקנו בכך וממקה. מה הקשר שרבן עושה? הוא לא טועה שגם רק כתוב שזה קונה בכל דבר. אבל הוא אומר, כיוון שכתוב דשבינו רבנן כחצרו, או כתוב מילה שממנו משתמע שבינו רבנן כחצרו, לכן אני חושב שזה קונה בכל דבר. אז בואו נגיד את החקירה, אחר כך נתחיל לחשוב. יש שתי אפשרויות בהבנת קניין דל אדמות. מיד נראה שיש שלוש, אבל יש קודם כל שתיים. אפשר להבין שקניין דל אדמות זה סוג של קניין חצר, מדרבנן. הדל אדמות, מסביב לבן אדם, פועלות כאילו הם חצר. הם לא שייכות לו ממש, אבל מדרבנן הם פועלות כמו קניין חצר. זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת הוא להגיד ש... זה לא שהדל הדלות קונות בשבילך כמו שחצר קונה בשבילך. אלא שרבנן תקנו שדבר שנמצא מתחתיך, דבר שנמצא מאוד קרוב אליך, אז הוא שייך לך. זה סוג של קניין יד. קניין יד זה קניין בעייתי, כי הוא לא נמצא במפורש בשום מקום, אבל הגמרא מתייחס דרך אגב הרבה פעמים לקניין שנקרא יד. כלומר, חזר תקנו שמה שנמצא בכיס שייך לך. לא רק הכיס, אלא גם הדל אדמות. אז דל אדמות זה לא שם של קרקע, זה שם של מרחק. דברים שנמצאים בסביבת, פעם בפוליטיקה בינלאומית, היה מושג של אזור השפעה. ספיר רבים פלונס. השטח מסביב, מסביב לי, אז דברים שנמצאים שם הם תחת השפעתי. אז תקנו שזה שלך. אבל זה לא קניין חצי מדרבנן, זה קניין מדרבנן, זה קניין ישיר. הגוף שלי קונה, כיוון שהדבר הזה נמצא מאוד קרוב לגוף שלי. אין אומרים שתי אפשרויות. עכשיו הרמב"ן אומר שמגמרה משהו שזה חצר, כי מילה חצר מופיע במקום אחד. דשבינן רבנן כחצר, והפכו את הדלת עמוד לחצר. ולכן אומר הרמב"ן, משמע שקונות בכל דבר. גם במקח וממכה וגם בעבידה. למה? מה הקשר? אז אני חושב שההסבר הוא ברור. אם חז"ל אומרים, אנחנו מתקנים קניין חדש לחלוטין, אדם קונה בדל אדמות, אז אין בעיה להגיד שזה קונה ב... יש הבדלים בין דברים מסוימים. יש כנראה, אפשר לתקן, שבהפקר אתה קונה בשיטה החדשה הזאת. מקח וממכה, אין סיבה לתקן, אז לא תקנו. אבל אם תקנו שהדל אדמות הם חצרו, וחצר זה קניין שקונה בכל דבר, גם מקח וממכה וגם בעבידה. אז נכון שזה דרבנן, אבל כאן הלא פלוג הוא הגיוני, הכל אפשרי מדרבנן. אבל הרמב"ן לא תקנו שאתה תקנה. הם תקנו שהדל אדמות זה חצר שלך. אחרי זה, זה פועל אוטומטית. כיוון שזה חצר שלו, אז זה קונה איפה שחצר קונה. מדרבנן זה חצר, אז מדרבנן זה קונה בבידה. מדרבנן זה קונה במקח וממכה. זה כנראה הפשט ברמב"ן. והוא יודע שזה לא מוכח. הרמב"ן יכולים מדרבנן להגיד הכל. זה החצר שלך כשאתה רוצה לקנות בבידה. זה לא החצר שלך כשאתה רוצה לקנות מקח וממכה. אבל זה כבר... לא חילוק הגיוני, זה חילוק סתירתי. אני אומר, תקנו ולא תקנו. אבל אם זה קניין ישיר, אז זה לא שתקנו ולא תקנו. תקנו שהם מציעה, קונים בצורה הזאת. בכלל לא דנים במקח וממכה, ולכן לא תקנו שם. זה כנראה פשט הרמב"ן. כנראה. אז לפי זה אנחנו נחזור להמשך, הרמב"ן זה הירושלמי בהמשך, אבל הרמב"ן אומר שקניין דל אדמות זה סוג של קניין חצר. נמשיך. הרשב"א. הרשב"א שואל שאלה סתם כללית מעניינת. קשה לי, מקום מספר 3. הגבה משיכה ומסירה בסמטה, למה לי? במחר ומתנה. טיפק לי משום דל אדמות דידי. ושואל, כיוון שיש דל אדמות, אז למה יש קניינים אחרים בכלל? איפה שדל אדמות מועיל, שזה לפי רב ששת, רק בסמטה, אז אף פעם לא נגיע להגבה משיך או מסירה. אלו קניינים שעושים אותם רק אחרי שאתה מתקרב. אז תמיד קנית לפני שקנית. אז למה לי? למה? מתי יהיה מציאות בכלל שמישהו יקנה בהגבה? לפני שהוא מגביה הוא כבר בדל אדמות. אז למה יש סוגיות בכלל שעוסקות בהגבה? כל אחד שמגביה קנה לפני כן בדל אדמות, אם מודבר בסמטה. ויש לומר, דלא אמרו, רשב"א יש לו חידוש הלכתי. דלא אמרו דל אדמות אלא בשעומד ונותנו לו בתוך דל אדמותיו. הקדם כלי לו לא זכה לו דל אדמות. וכבר הם קנויות לבעלי הכלי. מה הוא אומר? דל אדמות רק קונות אם אתה נמצא ואז ה... נותן בה ומכניס את זה לדל אדמות שלך. אבל אם החפץ נמצא כבר בסמטה, ואתה מתקרב אליו, אתה לא קונה. למה לא? כלומר, הוא אומר, צריכים שהבן אדם שזה יוכנס לו לדל אדמות. אבל אם קדם הקרי, הקרי הגיע לפה, לפני שאתה הגעת לפה, אתה לא קונה. למה? דכבר הן קנויות לבעל הקרי. איזה חשבון הרשב"א עושה? מדובר בסמטה. בסמטה, כל מי שמשתמש בסמטה, המקום עומד לשירותו. יש שאלה כללית, זה שלו, הרשב"א כאן השתמש בביטוי קנויות. כל זה שלא מתכוון. זה נקרא רשותו. יש לך רשות להניח דברים בסמטה, מה שאיננו נכון ברשות הרבים. אז אם אני מניח חפץ בסמטה, אותו חפץ, יש לו רשות להיות שם, אז הקרקע מתחתיו, זה נחשב לקרקע שלי. מה זה אומר? זה משרת אותי. אולי זה שייך לי ממש, אולי זה רק משועבד, אבל זה מתפקד כקרקע שלי. הנקודה הזאת, מאיפה הרשב"א יודע את זה? זה לומד מדיני משיכה, שדיני משיכה הראשונים מסבירים שזה הכנסה לרשות, כי אתה מושך בסמטה ממקום הישן למקום החדש. המקום הישן זה מקום שהמקנה שם אותו, במקום החדש זה מקום שאתה שמת אותו, זה הוצאה מרשותו והכנסה לרשותו. אז מה הבעיה פה? אם המוכר, הנותן, ישים את החפץ על הרצפה, ואז הוא יגיד לך, בוא, תקנה, תבוא ותתקרב, למרות שדל אדמות קונות, זה לא יקנה, למה? כי כבר הן קנויות לבעל הכלי. מה קנוי לבעל הכלי? הקרקע שמתחת לכלי, קנוי לבעל הכלי. אז מה? כנראה שהוא סובר שאי אפשר אז לתת לו דין של דל אדמות שלך. זה דומה לזה שאין דל אדמות ברשות בעל הבית. כאן הדל אדמות שלך, אבל אותו שטח שייך למקנה, כי החפץ שלו מונח שם. אז אין מציאות של דל אדמות. אתה לא יכול להפעיל דל אדמות על קרקע ששייך לאדם פרטי אחר. הסברה הזאת לכאורה מדגישה שאני צריך שיהיה מעמד לקרקע. דל אדמות קונות כיוון שהקרקע של הדל אדמות זה הקרקע שלי. ואז זה קונה מדין חצר. ואז אני מסביר שאפילו בסמטה אי אפשר לעשות את זה, כי בסמטה לפעמים הקרקע לא יכול להיות שייך לך, ולא יכול לתקן שזה שייך לך, כיוון שהן כבר קנויות לבעל הכלי. הזירה של החידוש של הרשב"א הוא מה מעמד הקרקע. אז זה לא קניין ישיר, זה קניין דרך הקרקע, וכאן הקרקע איננו הופכת להיות דל אדמות שלך, כי היא כבר הדל אדמות, כמו היא כבר הקרקע של בעל הכלי. אז לכן, בשביל המקרים כאלו, צריכים לעשות קניין, הגבהה, משיכה ומסירה. ועד הפעיה ומציאה, היי, בפעיה ומציאה שכבר קדמו לו פעיה ומציאה. שם, אדם בא לשדה, וזה כבר פעיה. אז אכן החפץ נמצא במקום לפני שהוא מגיע, אתם שום די נהם ביילים, לזכות אותן דל אדמות. ועכשיו הוא שקונה בדל אדמותיו. הוא אומר ששם, זה הפקר. אז בהפקר, המקום של ההפקר לא שייך לבעלים הקודמים, אין בעלים קודמים. אז בהפקר, החפץ נמצא בשום מקום, כלומר לא במקום ששייך לאף אחד. אז כשאתה מתקרב, זה מתחיל להיות דל אדמות שלך. זה לא שיש דין שהחפץ צריך להיות לפני בן אדם. החפץ צריך, אז אסור לחפץ להיות לפני בן אדם. אסור שהחפץ יהיה לפני בן אדם, כיוון שעל ידי שהחפץ נמצא שם, אז הקרקע שמתחת לחפץ מזוכה לבעל החפץ. אם לחפץ אין ביילים, מדובר בהפקר או עבידה, אז זה לא נכון, ואז הוא יכול להכיל את דל אדמות שעליו אחר כך. אז מה אני רוצה מהרשב"א? זה חוץ מזה דין מעניין וחשוב, אבל גם כן, הרשב"א לכאורה מדבר במושגים של הקרקע נהיה הקרקע שלי, ולכן אני קונה מה שנמצא על הקרקע שלי. ואז הוא חידש שאי אפשר לבצע קניין כזה במקום שהונח הכלי על ידי המוכר, כי שם זה כבר קנויות לבעל הכלי. הקרקע שייך לו, וקרקע שייך לו, זה לא יכול להיות שייך לך. עכשיו נסתכל על הרמב"ן בגיטין. הגמרא בגיטין דף עין ח' אומר שדל אדמות מועילות בגט. האדם זרק, זה מחלוקת של רבי יוחנן ודעה אחרת ורבה, רב יוחנן. אדם זרע גט לאישה, נפל לה לא ביד שלה, אלא בדל למות, היא מגורשת. מה הבעיה? להפריע לראשונים. א', מה עם רשות הרבים? דל למות עובדות לא ברשות הרבים, לפי רב ששת. ב', מה שיותר חשוב, זה רק לרבנן. איך אפשר לגרש אישה בקניין לרבנן? אז כותב הרמב"ן ככה. אי כדקה שלי. ואב מאוד של אדם אינות קונות ברשות הרבים. ולאו קושי. דעת הפלוקתי בדיל מסב הרב קונות לו בכל מקום. רק רב ששת אמר. הרמב"ן לא כתוב שזה מחלוקת אצלנו. כתוב שרב ששת אמר את זה. יש אנשים אחרים שלא אמרו את זה. אז יכול להיות שרב שאומר שאישה מתקרשת בדלת אמות, הוא לא סובר את זה. ומה נאמרתם לא קנו? והוא כלמדיתן כדור ביוחנן. אז הוא ילמד שהמשנה בגיטין לא עוסק בדלת אמות. אינם אם הוא כלמסימצא. כבר נסתדר, זה מה שהוא אומר, נסתדר. או שזה כן קודם בשוט הרבים, או שאישה לא מתגרשת בשוט הרבים. זה בסדר. ומה העיקר לישות הרבים? מה כתוב בשוט הרבים? בני שאינם רשות היחיד. הביטוי רשות הרבים הוא דו משמעוי. לפעמים זה רשות הרבים ולא סימצא, רשות שיש הרבה אנשים שם. ולפעמים זה התחום הציבורי ולא התחום הפרטי. ותאימה דמתניתן, אפילו מגיע לשאלה השנייה. בין הרב יוחנן, משום דקודם מקדש, הייתה את הרבנן מקדש, את האב עמוד תקופי בכל מקום, דבר תורה אינם קונות. ואין צריך לא בקושי יכולה לשמור שאינו קונה לה. השיטה השנייה בגמרא בגיטין זה שמדובר אפילו לא בדל דמות, אלא רק יותר יתום קרוב אליו מאשר לא, זה בטח לא קניין. אלא מדבריהם. בתקנת עגונות הייתה להם, כדי אמרינן לגיטין, אמרו לא לדבר אחר, אבל תקנת לרבנן הוא בגיטין. אז הרמב"ן אומר, זה אכן קניין דרבנן. ואיך אפשר לגרש בקניין דרבנן? אז מפעיל הרמב"ן את הכלל הידוע, קודם מקדש עדיין לרבנן מקדש, והפקינן לרבנן לקידוש של מיני. גיטין זה מקרה מיוחד, שאפשר לגרש בדינים דרבנן, איך הרבנן יכולים להתיר אישה? יש מכניזם, לא ניכנס לזה ידוע, שנקרא, כל דמקדש עדיין לקדש, והפקינן לרבנן לקידוש של מיני. ואף מקומות בשעס, הכמר משתמש בזה, אז הרמב"ן עכשיו אמר חמישי. מצוין. אז אדם עושה מי סקיניין דרבנן עם הגט, והיא מגורשת מדיורייתא בגלל הקנית הזה שנקרא קודם תיקן רבנן, קודם מקדש לאית רבנן מקדש, והפקינו רבנן לקידוש מיני. מוסיף הרמב"ן, ומשום לטה דידהו תקינו בקידושן, משום ביצה והייתא. והגמרא אומרת בהמשך שם שגם בקידושן אפשר לקדש אישה, זורקים לה את הכסף, מגיע לדלת אמות שלה, היא מקודשת. זה רק דרבנן? אז הוא אומר, בסדר, תקנו מדרבנן. למה תקנו את זה מדרבנן? כדי להשוות גיטין וקידושין, כי יש דין שנקרא ביצה והייתה, משווים, מלומדים גיטין וקידושין, קידושין מגיטין, אז לא רצו לחלק, אז תקנו את זה גם בקידושין. זה בסדר? זה לא בסדר. שואל אבני מילואים, מה זאת אומרת תקנו מדרבנן בקידושין? בגיטין, לתקן דבר מה של איסור, אז אתה יכול לעשות את זה. כי יש דין שנקרא, קודם מקד של רבן הקדש, והפקינו רבנו לקידושין מיני. אז לכן יש לנו פטנט איך להתיר אישה. אבל בקידושין, אין פטנט כזה. אם מדיוריית היא לא מקודשת, אז היא לא מקודשת מדיוריית. מה תגיד, מקודשת רק מדרבנן? אז יש נפקא מינות. מקודשת רק דרבנן, אז היא אסורה על כל עולם מדרבנן, אבל יבוא מישהו אחר ויקדש אותה, והיא תסכים, היא תהיה מקודשת גם לא, מדיוריתא, כי מדיוריתא היא לא מקודשת לראשון. יש כל מיני נפקא מינות. לא משמע מהגמרא ולא משמע מהרמב"ן, שלקדש אישה בדל אדמות לא באמת מועיל, מועיל רק מדרבנן ולא מועיל ברמת הדיוריתא. אז איך הוא פותר את הבעיה פה? אין שום מכניזם דומה להפקינו רבנו לקידושים מנהל להגיד, הפקינו, החילו מדרבנן קידושים מדיוריית עלייך. אין דרך לעשות את זה? לא מצאנו ולא ראינו. אין גם דרך. אז הרמב"ן לא מובן. הרמב"ן אומר, זה רק דרבנן, וזה מפריע לו. איך אפשר לגרש מדרבנן? אז הוא תרץ. הפקינו רבנו לקידושים מנהל. ואז הוא אומר, ועשו אותו דבר בקידושים. אי אפשר לעשות אותו דבר בקידושים. איך קידוש מדרבנן מועילים. עכשיו, מה עומד מאחורי הדיון פה? יש משהו שמסתתר לנו מאחורי הראש. וזו השאלה המפורסמת של האחרונים, האם קניין דרבנן מועיל לדאורייתא. יש הרבה קניין מדרבנן. לפי ריש לקיש, אז קניין משיכה זה דרבנן. אז אם אדם הולך ברחוב ומוצא מציאה ומושך אותה. טוב, מציאה זה שונה. נגיד, מישהו מכר לי, אני חתן, אני רוצה לקדש אישה, הלכתי לחנות וקניתי את הבת. איך עשיתי את הקניין? עשיתי קניין משיכה. זה רק דרבנן, לא שילמתי בינתיים. אז זה רק קניין דרבנן. זה שייך לי רק דרבנן. עכשיו, אני נותן את זה לאישה. זה לא היה, מדרייתא זה לא שלי, האם היא מקודשת כן או לא. אז זה דיון גדול מאוד באחרונים, עם הרבה ראיות לכאן ולכאן. מה הסברה להגיד שקניין דרבנן מורים מדרייתא? שקניינים זה שונה מדברים אחרים. דיני ממונות, הפקה בטין הפקה. אם רבנן מחליטים שמשהו שייך לך, הוא באמת שייך לך. זה לא כמו מרבנן מחליטים שעוף בשר זה אסור. אם הרבנן אומרים שאסור לאכול עוף בחלב, אם אסור לאכול עוף בחלב, מדרבנן, זה נשאר מותר מדיורייתא. אין להם כוח לשנות את התורה. הסיבה לא לאכול אותו זה בגלל שלא לעבוד דברי רבנן. אבל בדיני ממונות יש סברה פשוטה שאומר הפקה בטין הפקה. אז רבנן, סנהדרין, כל בטין, מחליטים ש-X שייך ל-Y, אז זה שייך ל-Y באמת, ואז הוא יכול לקדש. כלומר, יש סברה להגיד שקניין דרבנן מורים מדיורייתא. ויש רחוקים, זו שאלה חשובה ביותר, באחרונים זה מפורש, בראשונים זה קצת יותר קשה. מה כאן סבר הרמב"ן? הרמב"ן אמר שבגיטין, הקניין דרבנן, היא לא מגורשת. תשובה, כל דמקדש היית לבנו מקדש, והפקין רבנו לקידוש ומיני. ובקידושין הוא אמר, טוב, זה דרבנן, אז לכן היא מקודשת. מה קורה פה? אז אבני מילואים, אבני מילואים מאוד מאוד יפה. אני לא אקרא את זה כי זה ארוך, אני מקווה שקראתם, אבל ככה אבני מילואים אומר. הרמב"ן סובר שקניין דרבנן מורים מדאורייתא. הבעל אבני מילואים גם מאמין שזה גם נכון, אז לכן הוא מאוד שמח לייחס את זה לרמב"ן. קניין דרבנן מורים מדאורייתא. ולכן בקידושין, תקנו שאם הכסף נופל בדל אדמות של האישה, היא קונה. כיוון שהיא קונה, היא באמת קונה. ואם היא באמת קונה, אז היא קיבלה כסף, אז היא מקודשת. אבל בגט זה לא היה מספיק. למה? כי בגט זה לא מספיק שהאישה קונה את הנייר של הגט. בגט יש דין, ככה מסביר רב נמילוב, אבל זה לא חידוש שלו, זה חידוש של הרמב"ן בגיטין. ועוד דף, דף עין זין, דף אחד לפני כן. הרמב"ן מסביר שבגיטין כתוב ונתן בידה. אז חוץ מנתן צריכים גם נתן בידה. ומה נפקא מינה? אומר הרמב"ן במפורש שיש קניין מדאורייתא, קניין אגב, שלא מועיל לגט. יש לי גט בבית. אני נותן לאישה שדה בקניין המועיל. נותן את השדה בשטר. והיא אומר לה, תקני את השדה, ואגבו, את קונה גם את הנייר הזה, הגט שיש לי בבית. מדאורייתא זה מועיל, היא באמת קונה, היא אפשר להקנות כל דבר. אגב קרקע. אומר הרמב"ן, אבל זה לא מועיל בגט, למה? כי נכון שהיא קנתה את הנייר, אבל היא לא קיבלה אצל הידיים. היא קונה פורמלית, אבל היא לא קיבלה, וצריכים ונתן בידה. אז אחרי שרמב"ן אמר את זה, ואגב, אומר רבני מילואים, אותו דבר הוא נכון גם בדל אדמות. נכון שהגט הוא בדל אדמות שלו, ומדרבנן הוא קונה, או היא, מדרבנן היא קונה, וכיוון שהיא קונה, היא באמת קונה. הנייר, האותיות, הכל שייכות לה. אבל הגט לא הגיע לידה. ולכן הרמב"ן עדיין הייתה לו בעיה. התקנה דרבנן של דל אדמות יועיל ברמת הדיוראית לכל דבר, אבל לא לגט. כי בגט צריכים חוץ מלקנות את הגט, צריכים גם לקבל אותו פיזית. וכאן היא לא קיבלה. ולכן הרמב"ן נאלץ להוסיף ש... צריכים תקנה מיוחדת, הפקינו רבנו לקידוש מיני, כדי לאפשר לאישה הזאת להיות מגורשת, כי הגט הזה לא עומד בקריטריונים דיורייתא, כי חסר כאן ביד. זה ההסבר של אבא מילואים לרמב"ן. אבל אז הוא מסביר, ולמה אני אומר שדלת אמות הגט הוא לא בידה? כי בדלת אמות הקניין הוא ישיר. רבנן תקנו שדלת אמות קונות. כי אם רבנן תקנו שהקרקע של הדלת אמות שייכות לבן אדם, אז זה כן היה נחשב בידה. כי זה משנה מפורשת, שאפשר לגרש אישה בקניין חצר. למה? כי ככה דורשים את הפסוק. כתוב, ונתן בידה, מניין שכפיף הגגה בחצר המניין, תמלום בידה מכל מקום. חצר נחשב לבידה. עוד מעט, עוד כמה שבועות, נלמד שחצר משום ידה התרבי. אז דבר שנמצא בחצר נמצא בידי. אז אם ידי רבנן, הדלת אמות הם חצר, אז זה כן בידה. אז אומר אבני מילואים, מכאן שהרמב"ן סובר שדל אדמות זה קניין, אבל לא חצר, זה קניין ישיר. תקנו שדבר שנמצא ביחס מסוים אליך, קרוב מאוד אליך, שייך לך. אבל לא תקנו, אי אפשר לתקן שזה בידך, זה פיזית לא בידך. ולכן הקניין הזה הועיל בכל מקום, והועיל גם מדיורייתא אחרי שתקנו, אבל לא מועיל בגט. לעומת זה, הריטב"א שם בגיטין, מביא שני תירוצים לקושה של הרמב"ן. הריטב"א, מי שיקרא את הריטב"א רואה שהריטב"א בנוי על הלשון של הרמב"ן, זה אותו קושיות. קודם כל שואל מרשות הרבים ונותן את מה שהרמב"ן אמר, ואחר כך הוא שואל מדרבנן. ואף על גב, אני מתחיל באמצע, דדל ראש אדם לכל ימה משום תקנה הוא, איקר למימון למגורש משום לכל מגרש של היתר בן המקדש. זה התירוץ של הרמב"ן. אי נמי, כיוון דרבנן אמרו דדל אדמות של אדם קונות לו, אסון כחצרו ממש, והפקר בטין הפקר, ובאותו שעה שהוא עומד שם, זכה באותו מקום, וקנאו דרבנן, וקנאו. דרבנן יקנו לו. וכיוון שכן, מדין המגורשת. אז תירוץ אחד הוא אומר שבגט זה מועיל כי יפקינו בלן קידוש מיני. תירוץ שני הוא אומר, לא, 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 היא מדין המגורשת. מה הכוונה מילה מדין המגורשת? לא מיפקינו, אלא היא ממש מגורשת. למה? כי כיוון שמדרבנן תקנו שדל אדמות קונות, אז אסון כחצרו ממש, איך אפשר? כי הפקר בטין הפקר. ואם כן, זה באמת חצרו, ובאותו שעה שהוא עומד שם, כמובן, זה רק זמני, ובאותו שעה שהוא עומד שם, זכה באותו מקום על פי דין. למה? כי רבנן נתנו לו, בהפקר בטין הפקר. ולכן, וקנאו דרבנן יקנו לו. מה הרבנן יקנו לו? לא הגט. רבנן יקנו לו את המקום, זכה באותו מקום. התקנת הרבנן זה לא שהחפץ שייך לך מדרבנן, אלא שהקרקע שייך לך מדרבנן. וכיוון שכן, מדין המגורשת. אם הקרקע שייך לך מדרבנן, אז הריטב"א רומז, הפקר בטין הפקר, כלומר, אם שייך לך מדרבנן, אז הוא באמת שייך לי, שייך לי גם מדיורייתא. ואם הקרקע שייך לך מדיורייתא, כל זמן שאני עומד שם, אז מדין המגורשת, כי הגט עכשיו נמצא בחצר או בחצר, זה קניין לגט. אז המילואים טוען שמחלוקת בין הרמב"ן לבין הריטב"א הוא שהרמב"ן סובר שדל אדמות זה קניין ישיר, והריטב"א סובר שדל אדמות זה הקנאת הקרקע. דל אדמות מדרבנן, דל אדמות של אדם לא קונות לו. מדרבנן, דל אדמות של אדם שייכות לו, וממילא קונות לו. מהי נפקא מינה? נפקא מינה הוא לגט, כי בגט יתקנו לך שהגט שייך לך, זה לא יועיל. לפי שיטת הרמב"ן, גם הריטב"א יסכים, זה לא אומר כי זה לא בידו. אבל אם תקנו שהקרקע שייך לך, והגט נמצא בקרקע, אז היא מגורשת מדיורייתא, מדינה, למה? כי חצר זה גם קניין, וזה גם בידו, כי חצר זה ביד בעל, הדבר שנמצא בחצר הוא ביד בעל החצר. זה הוורט. סופר יפה. של המילואים, טוען שמחלוקת הרמב"ן והריטב"א איך להסביר דל אדמות בגט, זה מחלוקת מה זה דל אדמות. עכשיו, הכל חסר ברמב"ן, אבל הוא... זה היופי של המילואים. לפי הרמב"ן, דל אדמות זה קניין חדש, ישיר, ולמרות שהוא מועיל, ואפילו מועיל ברמת הדיורייתא, בקידושין. אבל זה לא מועיל בגט, כי בכל זאת זה קניין חדש, אין לו דין של יד, זה קניין במרחק. אדם יכול לקנות דבר שהוא רחוק ממנו. מה זה רחוק? דל אדמות. קרוב אליו, אבל לא בידו. והריטב"א סובר שאין קניין שנקרא דל אדמות. זה טעות אופטית. דל אדמות זה שמקנים את הקרקע. דל אדמותיו של אדם שייכות לו. מדרבנן, וממילא הן קונות לו. כיוון שהן שייכות לו מדרבנן, אז הן קונות לו מדאורייתא. יש, כמו אין נפקא מינה, אבל בכל דבר, לפי הרמב"ן, אז הדבר הזה שייך לך מדרבנן, ולפי הריטב"א זה שייך לך ממש מדאורייתא. כי החצר שלך, שהוא היה שלך מדרבנן, קנה לך את החפץ, וזה קניין רגיל, מה שהוא קורא מדינה. ממילא, הקניין הזה הוא כמו כל קניין חצר אחר. אביעד, מה שאלת, האם הדיון מניח שצריך לקנות את הגט ולא מספיקה קבלה באלמה? שיטת המילוי עם עצמו היא שאין צורך במאיס הקניין בגט. ניתן להוציא שדל אדמות אינן מעבוד קניין, אבל כן מתפקבות כקבלה בלי להיכנס לשאלת קניין רבנן דאורייתא. אתה בעצם מעלה נקודה הפוכה ממה שאני הראיתי. הרמב"ן אומר שלא מספיק קניין בגט, צריכים גם קבלה. זה נכון ש... הקצות, המילואים סוברים, שבפועל אין אישה קונה גט, כי זה בר כוחה. אז היא לא רוצה לקנות, אז איך היא קונה? והגמרא אומרת שאפשר לכתוב גט על איסורי הנאה, ואי אפשר לקנות איסורי הנאה. אז מכל זה למד הקצות, בניגוד לרב חיים, שאין חלות קניין בגט. אבל זה לא נכון שאין קניין בגט, כי כל הגמרות בגיטים מדברות על קניין חצר, קניין משיכה, קניין... הגמרא מדברת על קניינים. כן, הקצות מסכים שעושים מייס קניין בשביל הגט, אלא שהוא אומר שלא קונים את הגט. מה שנקרא ונתן בידה, מבצעים אותו על ידי זה שעושים קניין. מה שלא מהווה קניין, גם כן לא מהווה נתינה. על זה הרמב"ן אומר, לא כל דבר שמהווה קניין מהווה נתינה. אבל דבר שלא מהווה קניין, לא יכול להיות קניין. לכאורה. עכשיו, ייתכן, אני לא אומר שאני לא דוחץ על החלוטין, ייתכן שיש מישהו שיסבור, שיש דברים שמינם קניינים, אבל הם כן נתינה. אני אשים את זה בידה, אבל זה בסיבה, לא יודע למה. אין כאן מייס הקניין, בכל זאת זה יועיל. אבל זה לא נוגע לשאלה שלנו כאן, וזה לא שיטת הקצות. שיטת הקצות הוא שצריכים מייס הקניין, אבל לא צריכים חלות קניין. המעשה קניין היא המעשה נתינה. והרמב"ן, הוא כאן, בא כאן להסביר את הרמב"ן, הרמב"ן הוא מפורש, שאומר, למרות שיש קניין שנקרא אגב, הרמב"ן אחר, לפני דף, למרות שיש קניין שנקרא אגב, ולכן זה צריך להיות טוב, זה לא מועיל כי יש לי תנאי נוסף, צריכים גם כן בנתן בידה. אבל זה אומר הקצות, הבעל אבני מילואים, שלמרות שיש קניין שנקרא דל לדמות, אבל לגן זה לא מספיק, לא שהוא לא רמתי, זה לא מספיק, כי חסר כאן נתינה. ואיך הריטב"א לומד? הריטב"א לומד שיש נתינה. למה יש נתינה? כי הפעולה של קניין דל אדמות זה להקנות לך את הקרקע מדרבנן. אחרי שהקרקע שלך מדרבנן, אז הפקה בטן הפקה. הקניין הזה, הממוני עכשיו, חל מדאורייתא. קניין ממוני חל מדאורייתא. קניין איסורי לא, בקניין ממוני חל מדאורייתא. החצר שייך לי מדאורייתא. החצר שייך מדאורייתא, אז הגט יהיה כבר גירושין מדאורייתא גם כן. זה הוורד שלו. אם הקניין לא מועיל, אם קניין דברנן לא מועיל מדיורייתא, אז הדל אדמות לא שייך אותי מדיורייתא, ומילא אין גירושי חצר. אבל הבני מילואים רוצה ללמוד שהקרקע ששייך למדרבנן שייך למדיורייתא, ולכן אנחנו מבצעים עכשיו פעולת נתינת גט בחצר של בן אדם, מדיורייתא, כמו שצריך להיות מדיורייתא, כי הוא שם את החצר, קם את הגט בחצר שלה, חצר 100% שלה, וזה כתוב בתורה שזה מועיל. אוקיי, מה הבעיה שלי? נוצר כאן סתירה. המילוי מדייק מהרמב"ן, שהוא סובר שקניין דל אדמות זה קניין ישיר ולא קניין חצר. ואני דייקתי מהרמב"ן אצלנו, שאמר שדל אדמות קונות גם במקח וממכר. למה? כי לשון הגמרא משהו, תקנות פחות דבר, שבין הרמב"ן כחצרו, שזה כן מדין חצר. זה היה בדיוק הנקודה שלו, מהגמרא משהו, קניין חצר, ולא קניין ישיר, וכיוון שזה קניין חצר, לכן אני לא רוצה לחלק בין מציאה למקח וממכר. אז נוצר כאן סתירה בין הרמב"ן אצלנו, לבין, לפי ההבנה שלי, לבין הרמב"ן בגיטין, לפי ההבנה של אבני מילואים. לא נורא, א', הרמב"ן יכול לחזור בו, ב', לא נורא, כי או שאני טועה שהוא טועה. אבל בכל זאת נוצר כאן סתירה. אז אני רוצה להגיד למה אין באמת סתירה, למרות שזה יהיה קצת דק. יש באמת שלוש אפשרויות. החקירה שלי, אם זה מדין חצר או מדין קניין ישיר, אבל יש שלוש אפשרויות. אפשר זה קניין ישיר. רבנן תקנו שהחפץ שייך לך. אפשר להגיד שרבנן תקנו שהחפץ שייך לך, כי דל אדמות פעולות מדין חצר. וכאן יש שתי אפשרויות. הם תקנו שמדאורייתא חצר שלי קונה בשבילי. מדרבנן, דל אדמות קונות בשבילי. כלומר, מדרבנן, למרות שדל אדמות לא שייכות לי, רבנן לא מחלקים קרקע ציבורי לבני אדם. אלא, מדאורייתא דבר, קרקע ששייך לי קונה. מדרבנן, קרקע שהוא לא באמת שייך לי, לא שייך לי בכלל. אבל אמרו שהדל אדמות האלו מבצעות קניין חצר מדרבנן. אבל זה קניין חצר מדי רבנן. החידוש של אבני מילואים הייתה שלא שמדי רבנן דל אדמות קונות לך, אלא שמדי רבנן דל אדמות שייכות לך. ואז זה קניין חצר רגיל, זה לא קניין חצר מדי רבנן, זה קניין חצר מדי אורייתא. מה היה כאן ברבנן? הם נתנו לך את החצר מדי רבנן, קנית את החצר במחירה דה רבנן. רבנן, נתנו לך מתנה מדרבנן. אבל אחרי שנותנים לך מתנה, וזה באמת שלך, עכשיו, איך דל אדמות קונות? זה בכלל לא חידוש, הן קונות מדאורייתא, ממש. יש כאן באמת שלוש אפשרויות, או שזה בלי קשר לחצר, או גם אם זה חצר, והמילה חצר, אכן כתוב בגמרא אצלנו בעמוד ב', יש שתי אפשרויות, זה חצר מדרבנן, או כלומר, זה קניין חצר מדי רבנן, או שזה חצרו מדי רבנן, ולכן זה קניין חצר מדי אורייתא. עכשיו, הרמב"ן, לפי ההסבר של אבני מילואים, לא צריכים להגיד שזה קניין ישיר. מספיק להגיד שזה קניין שמועיל רק מדי רבנן. כלומר, מדי רבנן החליטו שדל אדמות של אדם קונות לו. כלומר, זה כמו חצר. אז זה נקרא חצר בגמרא, וזה לא באמת חצר, זה כמו שהתורה אומרת שחצר קונה, אנחנו אומרים שדל אדמות קונות. ואז הרמב"ן מתקשה שאוקיי, אבל זה לא בידו. ואם זה לא בידו, אז זה לא קונה. חצר מדאורייתא זה כן בידו. בסדר, חצר של אדם זה בידו. למה חצר, דרך אגב, למה חצר של אדם זה נחשב בידו? אנחנו נגיד לזה בעוד דף החצי, אבל כי המילה יד פירושו שליטה. אז דבר שנמצא ברשותי, הוא ברשותי, זה הרשות שלי, אני השליט שם. אבל דל אדמות, מדאורייתא זה לא רשותך, זה לא רשותך, אז גם, אז, אין כאן כוח חכמים לשנות את המציאות. אז דבר שנמצא בדל אדמותיי, אולי זה שייך למדרבנן, כי הם רואים את זה כקניין חצר, אז הם גם רואים את זה כבידי, אבל התורה לא רואה את זה בידי, ולכן היא לא מגורשת עד שלא נגיד, אף כן אמרו לקידוש ממני. מצד שני, הרמב"ן, וכאן אולי זה קצת חלש יותר, הרמב"ן אצלנו חושב שאם תקנו קניין חדש לחלוטין, אז אפשר להגיד שתקנו אותו במציאה. אבל אם אמרו שבעינינו דלת אמות הן כאילו שייכות לך, אז גם כן לא שייך כל כך לחלק בין מציאה לבין מקח וממכר, כי אם רואים את התחום הזה מדרבנן כתחום הפרטי שלך, פרטי לא בדיני מומנות, אלא בכל זאת בעינינו, אז גם כן למה לחלק בין אבידה לבין מקח וממכר? זה פחות חד וחלק כמו שהיה לפני כן, אבל עדיין זה סביר. אז ככה אני רוצה להסביר את הרמב"ן, כמו בינתיים, אז אף אחד איננו תומך בדעה שזה קניין ישיר חדש, אלא שהרמב"ן לא, הרמב"ן אומר זה קניין חצר, מה זה אומר קניין חצר? זה בסיס חצר, זה דום ידע חצר. זה כמו חצר, שאבינו רבנן כחצרו. לא, לא שווין אין רבנן שזה חצרו, אלא כחצרו, בעיני רבנן גם זה נקרא חצר. הסברה שלנו מילום שהוא מייחס לרתווה, והאמת שזה כתוב ברתווה. זה לא שמיד רבנן זה חצר, אלא מיד רבנן זה שלך, ולכן מיד יורייתא זה חצר. כך כתוב מפורש ברתווה, אני חוזר למקום מספר 7, אסום כחצר או ממש, זאת הכוונה של המילה ממש, ברמב"ן זה לא ממש. הם רואים את זה כאילו דומה לחצר. הוא אומר, הם הפכו את זה לחצר שלך. למה? כי הפקה בטן הפקה, אנחנו צריכים להוסיף את המילים האלו. הם הפקירו לא את החפץ, הם הפקירו את הקרקע ונתנו לך. ברמב"ן הם לא הפקירו את הקרקע, והקרקע לא שייך לך. הקרקע שייך לציבור. אבל זה התחום שלך, בתחום שלך קונה מדרבנן. אז ככה אני הצלתי את אבני מינו, אני לא אומר ככה, אבל זה, הסברה של אבני מינו, אם אפשר להחליש אותו, לא צריכים להגיד קניין חדש ישיר, אפשר עדיין לדבר על קניין חצר, הכוונה היא חצר מדרבנן, והריטווה זה לא חצר מדרבנן, זה קרקע שלך מדרבנן, ולכן זה חצר מדאורייתא. מובן החילוק, מובן ההסבר, אני מוכן לחזור על זה, מישהו לא מבין, כי זה הבדל חשוב. ההבדל הוא מה הם מקנים לך. מדרבנן החפץ שנמצא בדל אדמות שייך לי, או מדרבנן הדל אדמות שייכות לי. וממילא החפץ שייך לי מדאורייתא. בואו נסתכל על כמה ראשונים שמבטאים גם כן בצורה דומה לריטווה ודומה ל... דומה לאבני מילואים? אבל לא הבאתי את זה פה, או זה לא פה. איך זה שלא שכחתי לכלול את זה? יש תשובה של הרי מיגש. גבר, זה לא פה, אז לא, לא נחפש אותו עכשיו. הנה, רי מיגש, מקום מספר 9. תשובה של רי מיגש עוסקת משהו אחר, אבל דרך אגב הוא הסביר דל אדמות. אז אני רק הבאתי כאן את הקטע הרלוונטי. ואין דרך זה שהוא הסביר במקום אחר, דומה למה שאמרו כמן רפא די דייטית גם לנף ונליחה. אנחנו חוזרים עכשיו לנושא שדילגנו קצת עליו. מה הספרה בגמרה שבאדם מתנפל על דבר, אז דל אדמות לא עובדות בשבילו. בינתיים קראנו את רשי, שרשי אמר, זה קניין דרבנן. טוב, אני מנחש, הסבר ברשי יהיו שדרבנן, אז רק מקנים אם אתה מבקש. לא תקנו שאתה קונה. אם אתה רוצה, אז תקנו. לא רוצה, אז לא תקנו. רמיגש נותן הסבר אחר. ואין דרך זו דומה למה שאמרו, כבן הנפל ידעת, דרעתי נכלה, ידעת נדר למות לא נכלה. כלומר, הוא אומר, הרמיגש מעוניין להגיד ש... קניינים לא מבטלים זה את זה. אדם שעשה קניין א', הוא גם קונה בקניין ב'. איי, גמרא שלנו שורר, כשאדם רוצה לקנות בנפילה, הוא לא קונה בדל אדמות, זה משהו מיוחד. לפי, שאתם שם שלא קנו לו דל אדמות, לפי שמכיוון שגילה בדתו דלא ניחא לדליקני לדל אדמות, דידי, יגלה אינות הדהני דל אדמות לב חצרו הן כלל, כדי שתקנה לו. לפי שלא תקנו שדל אדמות שאדם קונות לו בכל מקום, אלא אם כן הייתה כוונת אותו אדם שיהיו לו אותם דל אדמות כחצרו. אבל אם אינו מתכוון לזה, אינו מתרצה בו, הנה, חזרו לי את האדמות הללו, שאין להם לו זכות כלל. אז הספרה בתוך הגמרא, בוא נתחיל קודם. קודם כל, מה הוא אומר? איך דל אדמות עובדות? הוא אומר מפורש את הספרה של אבני מילואים בשם הריטווה. דל אדמות תקנו שהקרקע שייך לך. ואם הקרקע שייך לך, הם, הקרקע יקנה לך. לא חזר מקנים לך, הקרקע קונה לך. איך הקרקע קונה לי? כי מדרבנן נתנו לי את הקרקע. זה הסברה של דל אדמות. כמו זה ממש מה שהריטווה אמר, מה שהמדיר הוא ממש הריטווה אמר. עכשיו, על פי זה, אומר הרי מיגש, אז מה פתאום שדל אדמות של אדם שייכות לו? זה מאוד קיצוני להגיד דבר כזה. אדם הולך ברחוב. רחוב. זה רשות הרבים, רשות של רבים. זה השטח הציבורי. וחזל נותנים לו איפה שהרגליים שלו עומדות. זה שייך לך. עכשיו הוא עוזר, זה שייך לך. טוב, אפשר לעשות הכל מדרבנן. די מוזר, לא? אז התשובה היא, כן, זה מוזר, אז אני אגיד לכם משהו. עושים את זה בגלל שהוא רוצה לקנות. כלומר, זה, התקנה הזאת קיימת רק אחרי שיש בקשה. לא צריכים להגיש את זה בשלושה תופסים. אתה צריך לבקש. אתה אומר, אני מבקש, תתנו לי את הדל אדמות האלה. ואז יתנו לך, ואז זה יקנה לך. אבל אם אדם לא במיוחד ביקש לשמש בדל אדמות, וזה מה שקורה אם הוא מתנפל, לא בגלל שהוא מתנגד, זה גם מחליש את ההסברה של הגמרא, זה לא שאם אתה קונה בעלת, אתה מתנגד לכל קניין אחר. זה פשוט לא נכון, זה לא עובדתי. אני רוצה לקנות איך שלא יהיה. וכרגע אני משמש בשיטה א', יש גם שיטה ב', גם אותו אני רוצה. אבל, כדי שדל אדמות יקנה, צריך להיות דל אדמות שלך. זה בכלל לא דל אדמות שלך, אלא כמו שהוא כותב, חזרה מאותם דל אדמות להיות, חזרו להיות דל אדמות הללו, שאין להם לא זכות כלל, הם לא שלך. אני עכשיו עומד ברשות הרבים, ואין שום עניין לקנות דבר, אז אני לא עומד על הקרקע שלי, אני עומד ברשות הרבים. אבל איפה שאני רוצה לקנות, אז חזל אז עושים תקנה, טוב, אז עכשיו זה שלך לכמה שניות. ואם לא, אז לא. אז זה ההסבר של הגמרא, אוקיי, זה הסבר חדש. דרך אגב, מה שמעניין אותי זה מה שלומדים, הוא אומר כאן במפורש, שדל אדמות עובדות, התקנה היא לתת לך את הקרקע שמתחת לרגליך. ואז זה יקנה לו. ולכן הוא כתב, כשזה לא עובד, אומר, דעגלה ימילתא דהני דמות לאו חצרו הן כלל, כדי שתקנה לו. אז בדרך כלל, איפה שהוא כן רוצה לקנות, אז הדל אדמות הם שלו, כדי שהם יקנו לו. זה ממש הספרה של המילוי בשם הריטב"א, אז כאן זה נמצא בשו"ת הרי"ג מיגאש, סימן קוף קובה. אז לסכם מה שאנחנו יודעים. אני עליתי שלוש אפשרויות בבנת דל אדמות. האפשרות הראשונה, שקניין דל אדמות זה שאדם קונה מה שנמצא בדל אדמותיו. זה קניין חדש לחלוטין. דבר שהוא מתחת לפנה שלך, אתה קונה אותו. השיטה הזאת, המנמינוי מייחס לרמב"ן בדף עין ח' בגיד. אפשרות שנייה היא ש... לא, חז"ל אומרים ש... כמו שחצר של אדם קונה לו, אז כך דל אדמות גם כן קונה לו מדרבנן. אני רוצה לייחס את השיטה הזאת לרמב"ן בגיטין, כי שתי הסברים יסבירו את הרמב"ן בגיטין. אפשרות שלישית היא שחז"ל לא אומרים שדל אדמות של אדם קונות לו, אלא אומרים שדל אדמות של אדם שייכות לו. ואז לא צריכים להגיד שהם קונות לו, הם קונות לו בגלל שהתורה אומרת שהם קונות לו. ברגע שחזל אומרים שמדרבנן הקרקע שייך לך, אז התורה אומרת שהן קונות לך. את השיטה הזאת הרמב"ן מייחס לריטב"א. והשיטה הזאת פשוט פחות או יותר נמצא בריטב"א. והוא נמצא עוד יותר מפורש בר"י מיגאש בתשובה בקובב. עכשיו הרמב"ן כנראה אצלנו אמר, ואני אומר כנראה כי... ככה אני הסברתי, אבל זה לא ממש מפורש, הרמב"ן הזה במקום מספר שניים, שאם זה היה קניין ישיר, אז הייתי מסכים עם הראשונים שאומרים שזה מוריד רק באיפה שתקנו, איפה שלא תקנו, לא תקנו. אז תקנו שיגון ממציע, אין להם שום סיבה לקנות במקח ומם. אז לא המציאו את הקניין הזה, כי זה קניין חדש. אבל כיוון שזה קניין חצר, דמוי חצר או ממש חצר, לא משנה, אז מה שחצר קונה, גם הוא קונה. ולכן הוא לא רוצה לחלק. אז לפי אותו רמב"ן, אותם ראשונים שכן אומרים שזה מועיל רק במציאה ולא במקום אחר, הם כנראה סוברים את השיטה הראשונה. זה אופן להגיד, הם פשוט לא מסכימים עם ההיגיון של הרמב"ן, אבל לפי הרמב"ן, כדי להגיד שמועיל רק במציאה ולא במקח וממכר, אתה צריך לסבור שזה קניין חדש. וקניין חדש, אז תקנו אותו פה ולא תקנו אותו שם. אוקיי? לאחרונה אני רוצה להסתכל בירושלמי. הרמב"ן עצמו ציטט את הירושלמי, זה ירושלמי מאוד מעניין, וצריך לדעת את זה בפנים, כי יש שם הרבה דברים חדשים ושונים מהגמרא שלנו. מקום מספר 10 זה הירושלמי. גמרא, ריש לקיש אמר, זה על המשנה שלנו. הירושלמי זה נמצא בשלוש מקומות, גם פה, גם בגיטין וגם במסכת פאה. ויש הבדלים ביניהם. אז לא הבאתי את כל הירושלמי, כי לא, אני ידעתי שלא יהיה לנו זמן. הגר"א פשוט יישב את הסתירה בירושלמי בגלל שהוא תיקן את הגרסה. אבל בגמרות שלנו הירושלמי בפאה מאוד שונה מהיה ירושלמי שלנו פה במציא. אנחנו נסתכל בירושלמי במציא. ריש לקיש אמר אבא כהן ברדלי, רואים שזה אותו מאמר, אדם זכה במציא בתוך דלת עמוד שלה. כן? זה אותו מאמר. יש קניין שנקרא דלת עמוד. רבי יוחנן, זה לא היה רבי יוחנן. אנחנו רגילים, יש ריש לקיש, צריך להיות רבי יוחנן, אבל לא היה. אבל כאן יש רבי יוחנן. יוחנן אמר, והוא שטיפול לתוך ידו. פשוט הלשון אומר, זה לא קונה. צריך להגיע לידך, ואז אתה קונה מדין יד, כבר, משהו כזה. מה מוזגר, מאוד מוזר. רבי יוחנן אמר, לא קונה. למה אומר, והוא שטיפול לתוך ידו? אז יש, רוצים לפרש, שגם הוא מסכים שיש קניין דלת אמות, אבל אם אתה אחר כך מירים אותו, אז אתה קונה למפרי המזמן שזה היה בדלת אמות. כלומר, אי אפשר, לאחר, הוא לא יכול לקחת אותו. אבל אם בסוף אדם הולך ברחוב ולא יגביע, הלך הביתה, אז מה, הוא כבר כנף, אחד אחר לא יכול לקחת. אז אם אדם יגביע מציאה, אז כבר, אז הוא קונה למפריה, וזה ימנע מאנשים אחרים לקחת. אולי. בכל מקרה, ריש לקיש אמר שיש כאן שנקדה על אדמות. הגמרא מביא את הקושיות של הגמרא השנה, הוא מביא. מתנית פליגה ריש לקיש, לא תמיד קצת פה בזה, רק השאר אין לו בה כלום. למה הוא לא קונה בדלת אמות? למה? נכון שהוא זרק, והזריקה זה לא קניין, אבל שיקנה בדלת אמות. תשובה, תפתל בשלו אמר, יסקו לי בדלת אמות שלי. התירוץ הזה הובא בגמרא שלנו ונדחה, ותוקן למה שכתוב אצלנו, כיוון דנפל עלי, גלי ידיי, ונפיל לניח עלי, בדל עמות לא ניח עלי. אבל הלשון של ירושלמי הוא בדיוק הלשון של הגמרא שלנו במה שלא עמד. מסתכל בגמרא שלנו, כתוב בגמרא תרצה. החמה יסקינן דלא אמר אקני. שאל הגמרא, אז מה? ממתי צריכים אמירה בשביל קניין? בירושלמי כתוב, הוא לא קונה כי הוא לא אמר. תפתה, תתרץ, בשלו אמר, יסקו לי דלת אמות שלי. אז אני לא אקחי, אתם מפרשים על ירושלמי, אומרים, שכוונת ירושלמי זה כמו הבבלי. תפתה, שלו אמר, יסקו לי בדלת אמות שלי, ולכן, כיוון שהוא נפל, אז גלי מילטה. כך היה, אני כמעט פתוח, הפני משה מסביר, שימו לב, זה לא מה שכתוב. עוד שאלה, להמשך אותו דבר, פרסת לי תור. עודי בשלו אמר יסקו לי דלת אמות שלי ותני רבי חי השניים שהוא מתקשים באום הבא אני וחפוי ממנו עודי בשלו אמר יסקו לי אמות שלי ותנין המשנה שלנו עודי בשלו אמר יסקו לי באב אמות שלי אוקיי? אז זה מאוד דומה לגמרה שלנו אבל דיוק קריאה מדויקת זה התירוץ הראשון בגמרה שלנו תירוץ שנדחה בגמרה שלנו וזה מתקבל בירושלמי אני רוצה לדעת למה מיד נחשוב על זה כלומר, השאלה של הגמרא שלנו, ואם לא, אם זה, אם תקינו לרבנן, אז כי לא אמר אבי, אם זה קניין לרבנן, אז מה זה אכפת לכם אומר או לא? שם הוא אומר, הקניין הזה צריך אמירה. סוף הירושלמי מדלג שורה, זו גמרא מאוד מעניינת. ירושלמי ממש יפה. והתיבן והכתיב, ואני בעוני הכינותי, השחתי את הפסוק, הכינותי לבית השם. דוד המלך אומר שאני בעוני נתתי המון כסף את כל מה שצריכים בשביל לבנות את בית המקדש אני תרמתי. שואל הגמרא איך אדם אני יכול לתת הרבה כסף. והיכי אם נתונים בתוך ידו אם הוא במלחמות שלו הוא הגביע הוא קנה את כל השלל הזה אז אשר הוא. זה לא בעוני. הוא היה עשיר ונתן לבית המקדש. זה יפה אבל לא בעוני. ואי בשאינה נתונים בתוך ידו, כלומר, הוא בכלל לא זכה באותו שלל, הוא פשוט אמר, אחרי המלחמה, הוא אמר, כל השלל להקדש. יש אדמה קדש לא בשאינו שלו, אז הוא לא נתן, לא הוא נתן. הגזבר בא והגביר, אבל כלומר, יש סתירה, אדם אני לא יכול לתת. אז אם הוא זכה, הוא עשיר, אם הוא לא זכה, אז הוא לא נתן. תשובת הירושלמי, הווי אומר בנתונים בתוך דלת אמות שלו. תירוץ הוא פלא. ירושלמי אומר, טוב, הוא לא הגביע, הוא עמד לידו, דלת אמות, זה ראייה דרש לה, כשדלת אמות של אדם זוכה, ואז הוא נתן, אז זה נקרא בעוני. מה כמובן השאלה? מה זה אכפת לי, אם זה בידו או לא בידו? אם הוא קנה בדלת אמות, זה עוד פעם עשיר. ואם הוא לא קנה, אז איך הוא נתן? הירושלמי אומר, אם הוא הגביע, אז הוא כבר עשיר, אבל אם הוא נתן על ידי זה שהוא היה בדלת אמות, אז מצד אחד הוא יכול להקדיש, כי הוא מקדיש דבר שהוא שלו, אבל זה נקרא בעוני. אז ירושלמי זה צריכים להבין. אני פשוט קראתי אותו. יש עוד תשובה, אומר רבי אבן, מה הוא בעוני? שאין השירות לפי משהו מהמקום? טוב, הוא אומר, אין בכלל פסוק. הוא בעוני, זה אומר, אני באפר ואיפר. זה לא... זה לא פשט. אוקיי. חזרה לירושלמי. החלק שהרמבני בירושלמי הזה, זה בהמשך, שהירושלמי אומר שיש מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, אם זה עובד במציאה או גם בהפקה, או גם במקח וממכר, אז הירושלמי הוא רלוונטי לשאלה איפה זה עובד, למרות שקשה קצת לקרוא את ירושלמי, והרמבן יש לו שינוי בגרסה. אבל בירושלמי יש כזה מחלוקת בין ריש לקיש ורבי יוחנן, או שאלות, כל מיני טענות בירושלמי לגבי איפה זה קונה. רבן רוצה להביא ראייה שמהירושלמי אומרים שזה קונה בכל מקום. גם במקח וממכר. אני רוצה להעלות את הדבר, הנקודה הבאה. יכול להיות שהשאלה שלנו, החקירה, האם דל אדמות זה קניין ישיר? דברים שהם קרובים אליי במרחק של דל אדמות אני קונה, או שזה קניין חצר, זה מחלוקת הבבלי והירושלמי. אז קודם כל, אני אגיד את זה, כי ככה משהו מהמילים. שימו לב להבדל. צריכים לקרוא לאט לפעמים. מה הלשון של הגמרא שלנו? מה אמר ריש לקיש בשם אבא כהן ברדלה? ארבע אמות של אדם קונות לו. מה הלשון של הירושלמי? ריש לקיש בשם אבא כהן ברדלה? אדם זכה במציע בתוך דלת אמות שלו. אז הגמרא שלנו, לא רק שכתוב חצר בהמשך, הלשון המקורית דיברה על הדלת אמות קונות בשבילו. הירושלמי אומר, אדם קונה בתוך דלת אמות. אז טוב, זה לא הוכחה. שאידה, אולי הלשון היא לא מדויקת, אני אסביר למה אני אומר את זה, אבל, כן, במבט ראשון, הלשון של הבבלי מתאים לקניין חצר, באחד משתי הגרסות שהבאתי, או שזה קניין חצר ממש, כי נותנים לך את הדלת אמות, או שהדלת אמות קונות כמו שחצר קונה, אבל דלת אמות קונות. חצר של אדם קונה לו. דלת אמות של אדם קונות לו. בירושלמי כתוב שאדם זכה במציאה, במרחק של דלת אמות. לא דלת אמות קונות, אלא הוא קונה. איך הוא קונה? בקשר שיש בינו לבין החפץ, שהחפץ הוא לא רחוק ממנו. דלת אמות זה לא שם של קרקע, הוא שם של מרחק. עכשיו, למה אני רוצה להגיד את זה? כי זה יסביר את הדין בירושלמי. ירושלמי אומר שצריכים אמירה. הבבלי אומר, אין ספרה. אם זה קניין דרבנן, אז למה צריכים אמירה? אז אני רוצה לתלות את זה בעצם החילוק הזה. אם היה מדובר שמדרבנן יש כאן קניין חצר, אז קניין חצר לא צריך אמירה, אז גם זה לא צריך אמירה. אף קניין לא צריך אמירה. אבל אם דרבנן תקנו קניין חדש, שנקרא קניין דלת אמות, כלומר, דבר שנמצא קרוב אליי, הוא שייך לי, אז יכול להיות שהרגישו שהוא צריך לעשות משהו. הדבר הזה קונה בלי מייסה בכלל. הבן אדם לא עשה כלום, זה... הוא קונה בגלל זה קרוב אליו. אז אני אגיד כמה אפשרויות. או שצריכים מעשה, אז אמירה זה מעשה. או שצריכים תפיסה. כלומר, אדם צריך לשלוח את ידו. בעצם זה סוג של קניין, זה הרחבה של קניין יד. הדבר הזה נמצא כל כך קרוב אליך, שזה נקרא שייך לך. אז הוא צריך לקחת אותו. והאמירה זה שהוא, זה לקחת בדעת, הוא מפנה את דעתו כלפי החפץ. אבל בלי זה, נגיד, אני, יש משהו מאחורי הגב שלי. הוא נמצא בדל אדמות שלי. אני לא ראיתי אותו, לא יודע שזה שמה. ליבי אומר לי שאתה לא קונה. למה? כי אפילו שתמיד רבנן, תקנו שהאדם הוא שליט על תחומו. אני המלך של הדלת אמות, ולכן אני קונה. אז זה אתה צריך לשים לב שאתה רוצה לקנות את הדברים שם. אז האמירה כאן זה התשומת לב, זה ותשלח את עמתה ותיקחיה. אתה צריך לשלוח מנטלית את הגוף שלך, את השפעת הגוף שלך, לכלול את השטח שם. אנחנו בעתיד, כשנלמד קניין חצר, נדבר מאוד על המושג של תפיסה. החצר קונה בגלל שהחצר תופס בשבילי את הדברים. אז החצר יכול לתפוס כזה דל עמוד שלי, אבל לפי ירושלמי, דל עמוד לא תופסות, הן לא שלי. אני צריך לתפוס. אם אני צריך לתפוס, אז אני צריך לעשות משהו. מה שאני עושה זה שאני אומר, תסכלי, תסכלי סעדי. עכשיו, יש משנה שנלמד אותו בעוד דף, שכתוב בחצר, גם כי צריכים להגיד תסכלי סעדי. ותוספות על המקום אומר, לאו דווקא, לא יכול להיות. אבל נראה, וגם שם אני אגיד אותו ספרה, בשביל הראשונים שחוקים על התוספות. התוספות אומר שזה הגמרא, המשנה בדף י' א', הוא לאו דווקא, בגלל הגמרא שלנו, הגמרא שלנו בדף י' אמר, לא צריכים אמירה לאף קניין, אז גם החצר לא צריך. אבל יכול להיות ששם במקום מסוים עלי כן צריך, מאותה סיבה, וכך רמם גם פוסק, נראה את זה כשנגיע. אני רוצה להגיד ככה, הירושלמי סובר שקניין הדל אדם עוד זה קניין האדם, ולכן הוא צריך לתפוס. והבבלי סובר שקניין דל אדמות זה קניין של הדל אדמות. הדל אדמות קונות. אז הבן אדם לא צריך לעשות כלום, לא צריך להגיד. ואולי אני לא צודק. אני ממציא כאן מחלוקת בין ירושלמי ובין הבבלי, שתי ראיות, אחד המחלוקת לגבי תסכל יסעדי, ובית, הלשון. זה מעניין, אותו מאמר, מצוטט, אותו בני אדם, ריש לקיש, בשם המורה שנקרא אבא קורן ברדלה, או ברדלי, והניסוח הוא מאוד, מאוד, מאוד שונה. אז זאת הצעתי. בכל זאת אני מחפש מי סובר כמו האפשרות הראשונה, שזה קניין ישיר, מה שהמילואים ייחס לרמב"ן, אז אני מבין, הוא באמת, זה יכול להיות הרמב"ן, אבל איך שאני למדתי את הרמב"ן אצלנו, זה לא מתאים לו. אז בכל זאת אני רוצה שמישהו יאייש את העמדה הזאת. אז יש משהו יותר טוב מהרמב"ן. יש לי את הירושלמי, אבל אני עכשיו ממציא נפקמינה. נפקמינה אם צריכים אמירה או לא. הבבלי לא מצריך אמירה, ירושלמי כן מצריך אמירה, למה צריכים אמירה? כי קניין שלך, בלי שאתה עושה פעולה, אבל אתה צריך לעשות פעולה, אתה יכול להגביע, אתה יכול למשוך, אבל איך אתה כאן בדל אדמות? אתה תופס, איך אתה תופס אותו? אתה צריך לדבר, להגיד, אני תופס אותו בדיבור שלי, ואז חזר תקנו שזה, שזה, שזה שלך. טוב, אז מצאנו שלוש אפשרויות בהבנת קניין דל אדמות, קניין ישיר, אני קורא לזה הירושלמי, אני מיום קורא לזה הרמב"ן בגיטין, קניין חצר מדרבנן, שזה אולי הפשט הפשוט, ואני קורא לזה הרמב"ן בגיטין ובמציע, וקניין חצר ממש, כלומר, הקנאת דל אדמות להיות שלך, ואחר כך זה קונה מדין חצר ממש רגיל, כי חצר שלום קונה לא שלום מדי איתו. אז הדל אדמות שחזר נתנו לי לכמה דקות, בעצם אותם דקות, אז היא קונה לי כל דבר, שהיא פה שם כמו שכל חצר קונה כל דבר שנופל שם. אני אזכיר, כיוון שיש לי דקה, אז הרדווז, אז פירוש שנקרא תוספות ריד על הירושלמי, שזה הרדווז, הרב של צפת, לפני 100 שנה, קרא סלוצקר, היה רב של סלוצק לפני כן, גם רב בשיקגו, פירוש מאוד מבריק, מפולפל, הוא מסביר ככה את הירושלמי לגבי דוד המלך, איך הוא הקדיש דברים בעוניו. אז הוא אומר, בניגוד מה שאני אמרתי, הפשט בירושלמי הוא שמקנים לו את הדל אדמות להיות שלו. ודוד המלך לא יקנה את החפצים של השלל, הוא יקנה להקדש את הדל אדמות. עכשיו, זה מאוד קיצוני. הוא לא רק אומר כמו עד המילואים, שמיד רבנן דלת עמות של אדם שייכות לו, הוא אומר זה שייך לו ברמה שרמה כזאת שהוא יכול לתת את זה למישהו אחר. אם אני עומד בסמטה, הדלת עמות שייכות לי, אני יכול למכור למישהו אחר, דלת עמות שאלו בקניין כסף שטב החזק. ואז הדלת עמות יקנו, אני עומד שם, הוא מוצא בבית, אבל זה יקנה בשבילו. אני מתקשה להאמין שזה יכול להיות. בסך הכל זה רשות הרבים. אז מדרבנן נתנו לך שזה יתפקד כחצר, ונתנו לך ממש, שאתה יכול לסחור בזה. אבל כך הוא טוען. ועל פי זה הוא אומר, מה שדוד המלך עשה זה שהוא מעולם לא קנה את השלב, ולכן הוא עני. יש לו רק נבח דל אדמות פשוט הרבים, זה לא שווה הרבה כסף. והוא הקדיש את הדל אדמות האלו. ואז, הקדש קיבל את השלל ישיר, אז דוד המלך אחראי שהקדש יקבל, בלי שזה מעולם, אי פעם זה היה, אף פעם זה לא היה שלו. ככה, זה ההסבר שלו, זה מבריק, זה יפה. קשה לי להאמין שזה נכון. קודם זה שאני חושב שירושלמי הוא הפוך, אבל גם הרעיון הזה, שאפשר לתת דלמות, אני עומד פשוט ערבים, אני יכול לתת מתנה את הדלמות אלו למישהו אחר, נשמע לי מאוד מאוד מוזר. לעשות סחורה בפרתו של הרבים. קשה לי להבין שיש דבר כזה. אבל זה מה שהוא מסביר, זה יפה. זה נמצא, נדמה לי, כאן בפעם אצלי, אמרו, זה נמצא בפה, אני לא זוכר בדיוק איפה, כי הוא נמצא בכל מקום. יש שלוש מקומות לירושלמי. טוב, זאת הסוגיה של דלת, של קניין דלת אמות. ברמב״ם, לדוגמה, כל פעם שהוא מזכיר דל אדמות, זה די מפרש מהלשון שלו. הרמב״ם אומר, קניין חצר דל אדמות, קניין חצר דל אדמות. כל פעם שהוא מזכיר דל אדמות, הוא מביא את זה בתוך הלכות חצר. זה די ברור שהוא חושב שדל אדמות זה סוג של חצר, לאו דווקא כמו המנגלון, יכול להיות כמו שאני הספעתי ברמב״ם, זה חצר מדרבנן, אבל הוא ודאי מדבר על זה כקטגוריה, בהלכות מחירה, יש לו פרק שמוקדש לקניין חצר, ואז הוא אומר, וגם דל אדמות, גם כן קונות. זה ברור שהוא חושב על זה כ אחרי שאמרתי שחצר קונה מדרבנן, אז דאדמות קונות מדרבנן. זה מאוד מפורש. זה אכן פשט הפשוט בגמרא אצלנו בדף י' עמוד ב'. חודד שואל, מה הדין אם יש חפץ בדאדמות שלו, ומחר מכן הוא הולך משם, אם עדיין החפץ יהיה שלו? האם זה נפקא מינה? אני אומר, הירושלמי מצריך אמירה. אז כל מי שלא אומר, לא קונה. שלא כמו ירושלמי, כמו מה שהבבלי אומר, אז בפשטות, זה כנראה, לא צריכים אמירה, אז אם לא התנפלת, לא עשית פעולה שהיא שוללת את הקניין, מאחד מהסיבות, אני לא קראתי את כל הראשונים, הבאתי פה את הרשפה ואת הרן, אבל אם לא התנפלת, אז כן, אתה קונה אוטומטית, ולא צריכים אמירה, אז כנראה שגם לא צריכים דעת, זה לא כתוב. ודאי אם זה חצר, חצר של אדם קונה לו, שלא מידע איתו. אז גם דל אדמות יקנה לו שלא מידע איתו. אני מודה שזה נשמע קצת מוזר, אדם הולך ברחוב, בכלל לא שם לב, הדברים שלו, אז מה יהיה אחר כך? הוא לא יודע מי יהיה, אף אחד לא יודע איך זה יהיה. אבל לפי הסברה, כן, דל אדמות קונות. אולי צריכים דעת, יכול להיות שצריכים דעת, כי נלמד את זה. חצר שלא קונה לו שלא מידע איתו, זה רק חצר משתמרת. אז כאן זה חצר שלא משתמרת, אז זה לא קונה לו שלא מידע איתו, זה שיטת הרשב"א. אז אולי גם כאן צריכים דעת, לא צריכים אמירה. אבל הוא לא צריך להגביע. מקסימום זה שיטת רבי יוחנן בירושלמי, אבל לפי ריש לקיש, וזו השיטה היחידה בבבלי, אז דל אדמות קונות, בלי שעשית שום קניין אחר, אז אתה יכול ללכת הביתה, ושהחפץ שיגיע לבד. זה הפשטות, דל אדמות קונות. אז הן קונות, אז הוא לא צריך להרים בכלל. למה שירים? הלכה למעשה זה הפשט הפשוט. אם צריכים דעת או לא, אז אנחנו נראה את זה בעוד שבועיים, קצת יותר, בעוד שלוש שבועות, כשנגיע לדיני חצר בעזרת השם. שאלות? מה הדין אם... הנה, לגבי שיטת רש"י, לכאורה לא מדבר על קניין. דיוק יפה, לא נראה לי זמן לדייק, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל בדיוק הוא יפה. רש"י כתב, הרש"י הראשון, כל נות לא, אם יש סביבותיו דבר הפקר, אין אחר רשאי לתופסו. שון מאוד מוזר. ורש"י משמע שזה עובד רק בהפקר ולא במקח וממכר. זה א', אוקיי, זה אני מקבל. ידוע שיש שתי שיטות בראשונים. אבל רש"י מסביר לנו מה פירוש המילה קונה. מה הפירוש של המילה קונה? אחר לא רשאי לתופסו. באמת, לא ידעתי את זה. כל השס, איפה שכתוב שמשיך הקונה, אז רש"י אומר, אין אחר רשאי לתופסו. אם זה שייך לי, זה אדם יכול לתופסו, זה ברור, זה נקרא גזילה. אז יש הרגשה שרש"י רוצה להגיד, זה לא באמת שייך לך. זה רק תקנו, למה? תקנו שלא יהיו אנסויי. אז הם תקנו שאחרים לא יכולים לקחת. אבל זה לא שייך לך. עד מתי זה כן יש שייך שתגביע? אסור להם לקחת. אז אתה לא צריך לרוץ, לא צריך לתת מכות. כי שומרים על הזכות, אבל לא תקנו קניין ממש. יש מקום לטעון את זה. זה קצת קשה לי להאמין, לדוגמה למה? כי אז האישה לא מגורשת. והגמרא בקיטין אומר שהיא כן מגורשת. אז באותו כיוון חשבתי שאולי רש"י רוצה רק להסביר שבדרך כלל אני קונה דבר ולכן אסור לקחת. כאן חזל תקנו שאסור לקחת ולכן זה שייך לך. אבל זה באמת שייך לך. כלומר, הדבר שחזל אומרים שאף אחד אחר לא יכול לקחת, אז זה לבד יוצר את הקניין שלך. אז זה שינוי הסדר. למה הוא אומר את זה? כי עוד פעם, כדי להנצויה, הוא מסביר למה זה לא קונה במקח וממכר. כי זה בהפקר, מה שהם עשו זה שהם ביטלו את ההפקרות שלו. הם ביטלו את היכולת של העולם לקחת דבר למרות שהוא הפקר. ברגע שעושים את זה, אז זה שייך לך. כי אתה היחיד שיכול לקחת. אבל זה באמת שייך לך. מצד שלישי, זה אולי שיטת רב יוחנן בירושלמי. רק שרש"י אומר את זה בשיטת ריש לקיש. מה אמר רב יוחנן? עד שיגיע לידו. למה הוא לא אמר לא קונה? אז גם כן, אם זה מגיע לידו, אז יגלם את המפחה, זה היה שלך מלפני כן. אז יש סברות כאלו, ואולי זה ברש"י, ואולי לא. זה דיוק מעניין. תודה שהזכרת אותם. אבל אני לא בטוח, קשה לי לדעת בוודאות אם זה נכון. אבל הדיוק, יש ודאי מקום, הדיוק זועק לשמיים. השאלה אם זה נכון. יש מקום אחר, שבעזרת השם אם נגיע דף י' בית עמוד, עמוד א', מציאת קטן, יש בו משום גזל, משום דרכי שלום. ורש"י מסביר שאחרים לא יכולים לקחת. האחרונים מסבירים, זה לא שלום. רק אסור לקחת. אבל זה ממש לא שלום. הקטן, אין קניין לקטן, אבל אסור לקחת. אז אולי זה אותו דבר פה, ואולי כן, אולי לא. קריאה נכונה. קריאה נכונה, אני לא בטוח אם זה 100% נכון או לא. זה רק רמז ברש"י. יפה. טוב, אז אנחנו גמרנו להיום. סוגי הגבהה זה קצת, יש שליחות לדבר עבירה בקניינים. סוגיה יפה וחשובה. בעזרת השם בשבוע הבא, אני אשלח מראה מקום.